כיפה תרבות, פודקאסט תרבות יהודית. עורך ומגיש, עמיחניה. בשיתוף אתר כיפה. שלום לגדי וייסברט.
נכון.
תתחיל לספר על עצמך.
תתחיל לספר על עצמי. אז אני שחקן. איש תיאטרון, היום אני גם במאי ומפיק ומנהל תיאטרון וכותב ועושה המון דברים. ירושלמי במהותי, גדלתי בבית דתי, למדתי בנתיב מאיר ובחורב ובעותניאל, וזהו, אחרי השירות הצבאי שלי, שבו גם הורדתי את הכיפה, למדתי בניסן נתיב, משחק. סיימתי את לימודי המשחק, עברתי לתל אביב, כמו רוב השחקנים, הייתי שנה בקאמרי, בקבוצה של רינה ירושלמי, שיחקתי שם בשתי הצגות, ובמקביל הקמתי את קבוצת קלבת שבת, בבית אביחי בירושלים. אחרי שנה הייתי צריך לבחור, אם אני נשאר בעולם התיאטרון התל אביבי, או חוזר לירושלים ומתמקד בקלבת שבת, ומהר מאוד החלטתי שאני חוזר הביתה.
מה ההבדל ביניהם?
מה ההבדל מירושלים לתל אביב? הוא
בתיאטרון.
תראה, קודם כל, העולם של התיאטרון בירושלים הוא פחות תעשייה. זאת אומרת, להיות, זה לא רק שחקן, כן? להיות יוצר, להיות אומן בירושלים, זה אף פעם לא ברירת המחדל. זאת אומרת, ברירת המחדל היא לנסוע לתל אביב. בן אדם שנשאר בירושלים, זה אומר שיש משהו בעיר הזאת שמשאיר אותו, שהוא מחובר אליו, שמשם הוא יוצר. ושהוא חייב להיות, הוא חייב להיות שם, ולכן היצירה היא שונה. יש משהו שונה ביצירה של הירושלמים. קשה להגדיר את זה, קשה להגיד מה זה אומנות ירושלמית, למרות שאני מנסה כבר כמה שנים. אני מניח שגם נדבר על זה, כי עולם התרבות הירושלמי מאוד קרוב אליי ואני עובד בו. אבל כשאנחנו מדברים על תיאטרון, אז קודם כל בירושלים אתה לא יכול להיות פשוט שחקן שכיר. גם בתל אביב לא כל כך, אבל בתל אביב נגיד, בן אדם יכול להיות בלהקה, להיות בקאמרי, להיות בבימה, בבית לסין, או להופיע בהצגות בצוותא, או משהו כזה, ולהשתתף בסרטים ובסדרות. בירושלים זה משהו אחר, אתה חייב להיות, אתה חייב ליצור, אתה חייב ליזום. בניסן נתיב, ביום הראשון ללימודים, אריק אשת, המנהל שלנו, אמר לנו, תדעו שלהיות שחקן זה לא לשבת ולחכות שמישהו יגלה אותך, זה ליצור ולעשות, והדבר הזה מלווה אותי כל החיים, ממש. מהרגע שסיימתי את הלימודים, אני כל הזמן יוצר לעצמי את העבודה. ויש בזה משהו שהוא ירושלמי מאוד.
אז הייתה התלבטות בין ירושלים לתל אביב?
עדיין יש.
אוקיי.
עדיין יש, עד היום.
כמו השיר ממש.
ממש כמו השיר, אז אמנם לא עברתי וחזרתי, לא בפועל, זה הכל בראש, אבל אני יכול להגיד שגם לפני חודשיים, כשאשתי ואני החלטנו שאנחנו עוזבים את הדירה שאנחנו גרים בה, היה איזה שבוע ששקלנו, שבדקנו את האופציה לעבור לרמת גן. ירדנו מזה. לא, אנחנו נשארים בירושלים, החיים שלנו שם. אבל זהו, אז כשאנחנו רואים תיאטרון בירושלים, זה בעצם דבר יותר רחב, זאת אומרת, יש כל מיני סוגים של תיאטרון. אני עכשיו משחק בכמה הצקות בתיאטרון ספקלריה. מעבר לזה, יש לי תיאטרון קטן משלי, שאנחנו עושים הפקות שטח, שחזורים היסטוריים. אנחנו עושים עכשיו, החל מיום שני הקרוב. אני לא יודע מתי זה יעלה לאוויר, אבל מיום אחרי תשעה באב, אנחנו, ולאורך כל הקיץ, יש פסטיבל שלנו במוזיאון לאומנות האסלאם, של הצגות ילדים, שמבוססות על סיפורי אלף לילה ולילה. אנחנו עושים מגוון מאוד גדול של דברים, גם כי זה מעניין אותנו, וגם כי זה מה שצריך לעשות, כדי להתפרנס.
אוקיי, נחזור לדילמה, ובחרת ב?
בחרתי בירושלים, כמובן. תראה, ירושלים, מבחינה יצירתית, כל כך הרבה יותר מעניינת בעיניי. באמת, רק המגוון של האנשים, ללכת ברחוב, אתה רואה כל כך הרבה סוגים של אנשים, והקונפליקטים, אתה יודע, אנחנו אנשי תיאטרון, אנחנו יודעים ש...
אז איזה חיים.
קונפליקט זה הבסיס של כל דרמה. אין, אתה לא יכול לעשות דרמה בלי קונפליקט, ומקום שאין בו קונפליקטים, אז יהיה משעמם. והדבר המדהים הוא, שירושלים, בניגוד לתפיסה של ירושלים מרוב הארץ, ירושלים היא אחד המקומות הכי פלורליסטיים שאני מכיר. בוא נדבר אפילו רק על החברה הדתית. אני למרות שאני כבר לא חלק מהחברה הדתית, אני עדיין מה שנקרא משיק למגזר, והרבה מחבריי, והרבה ממקומות שאני עובד בהם, ואני רואה ברחבי הארץ, ואני רואה שיש מקומות שהם שטנצים. פתח תקווה וגבעת שמואל, ובהתנחלויות, ויש שטנצים של הקהל הדתי, ובירושלים יש את כל המגוון, ואת כל הספקטרום של גודל הכיפה והשקיפות שלה, והכל בסדר. כל אחד מרגיש, כל אחד יש לו את הקהילה שלו, כל הקהילות מכילות אחת את השנייה ואת מי שבתוכה. וזה פשוט מדהים, מדהים. המגוון של החברים הדתיים שיש לי בירושלים, שהם כל כך שונים אחד מהשני.
אנחנו תמיד בהופעות, ההופעות שלנו, בוא נגיד, יותר הצגות, יותר מקורבות לציבור הדתי. הפעמים אנחנו מגדירים את האנשים דתי, חילוני, ירושלמי. אם מישהו מזמין מירושלים, אנחנו רגועים, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים ללכת, והם יקבלו גם זה שיש לנו תלית באמצע, וגם זה שיש איזה קטע עם ברכה, והכל יעבור.
זו הייתה החוויה המדהימה שלי בבית אביחי, אולי קצת בתמונת מראה למה שאתה מספר, כי אני בא מהמקום החילוני כאילו, אבל הקהל שבא לבית אביחי, היה מוכן לקבל דברים שאנשים דתיים במקומות אחרים אולי לא היו יכולים לקבל. קודם כל, כי זה הקהל קבוע שלנו, קלבת שבת היה מופע שרץ במשך 5 שנים, מופע שבועי, כל יום שישי בצהריים, אנחנו פתחנו את פרשת השבוע, ונתנו לזה לעוף, כתבנו מערכונים ושירים, היינו חבורה של 6 שחקנים, בוגרי ניסן נתיב, נדב יקינסקי שהוא מוזיקאי גאון, וג'קי לוי, שהיה מנהל האומנותי והמנחה שלנו, והמערכונים שלנו נעו מסתירה פוליטית שנובעת מתוך, בוא נגיד, פרשת קורח, לוקחת אותנו מאוד בקלות לדברים שקוראים בפוליטיקה הישראלית, ועד דברים שיש בהם גם ביקורת על הדמויות התנכיות, גם דברים שאנחנו אומרים, וואלה, איך אברהם אבינו עושה את זה, איך משה רבנו עושה את זה, והיה לנו חשש בהתחלה. היה חשש בתך, אמרנו, איך הקהל יקבל את זה?
תן לי קצת יותר דיוק על החבורה. זה דתיים, חילונים?
אז זה גם וגם, היינו חבורה מעורבת.
איפה ברעיון?
לי היה חלום, עוד בזמן הלימודים בניסן נתיב, לעשות איזשהו אירוע כזה קבוע, משתנה, משהו שהוא כמו, כנראה שזה באמת בא מהבית הדתי שגדלתי בו. אני נורא אוהב את הקטע המסורתי, העניין של לבוא כל שבוע, באותו יום, באותה שעה, באותו מקום, לפגוש אנשים שאתה מכיר, והתוכן הוא קצת משתנה. אז עלו לי כל מיני רעיונות בראש. בדיוק אז בית אביחי היה בהקמה, עוד לבניין, עוד לא היה זה, אז ככה היו לי קשרים דרך אחי לבית אביחי, לקרן אביחי, ובאנו להיפגש, עשינו פגישה, והצעתי את הפרויקט הזה, את המיזם הזה, לעשות משהו שהוא קומי, יהודי. ביאליק עשה בזמנו בתל אביב מפגשי קבלת שבת כאלה, זה היה קצת המודל, אבל באמת במקום ההומוריסטי. הם מאוד אהבו את הרעיון, הכנסתי כגוף מפיק את תיאטרון האינקובטור, שהיה אז גם ממש בתחילת דרכו, והבאנו שחקנים שחלק שלמדו איתי בכיתה, שסיימו איתי ביחד, וחלק שלמדו מעליי, שנה, שנתיים מעליי, שחקנים כמו יאיר למן ורן קראוס, חבר'ה שכבר היה להם רקע וכבר הופיעו כמה שנים. בהתחלה היה איתנו גם חנן סביון, שכתב את הספור אחר כך, וזה גם לזה יצא, ונביא ציטבון, שהיום לשמחתי, אחרי כמה שנים של הפוגה, חזרה לשחק ולהופיע, היא דתייה והיא נהדרת ומצחיקה נורא. וזהו, והיינו פשוט חבורה רעבה, שנורא התחשק לנו לכתוב וליצור ולהצחיק וללמוד, לעשות את זה מתוך מקום אינטליגנטי. ואז הגענו, חצי שנה עבדנו על זה. כתבנו וחשבנו ואיך נעשה ומה הפורמטים. לא, בהתחלה עשינו חצי שנה לפני שהתחלנו בכלל, רק עבדנו, לקראת. ואז באנו למופע הראשון, והכל התהפך לנו. כי הגענו, בהתחלה זה היה בקפיטריה של בית אביחי, אמרנו, אוקיי, נתחיל בקטן, לא, בלי אומרות, ששם יכולים להיכנס 50 איש, 60 איש. והגענו, והקהל כולו היה בני 60-70 פלוס. אמרנו, אוקיי, לא מה שציפינו.
כיפות, לא כיפות?
גם וגם, גם וגם. זה די מההתחלה זה היה מעורב. אתה יודע, אנשים, ירושלמים מבוגרים, זה לא משנה אם בן אדם עם כיפה או בלי כיפה. זאת אומרת, אנשים, זה אגב נכון גם בקיבוצים. צלנו להופיע עם הקלבת בקיבוצים, אנשים חילונים לגמרי, אבל ברגע שבן אדם הוא בן מעל לגיל מסוים, הוא מבין את זה, הוא יודע את הרפרנסים, זה לא, אין את הבורות של הדור היותר צעיר. אז באמת מאוד נלחצנו בזה שזה קהל מבוגר, ומהר מאוד הבנו שזה קהל מדהים, זה קהל נהדר, זה קהל שקמה על הדבר הזה, שרוצה את ההומור, זאת אומרת, מצד אחד דורש איזשהו ידע בסיסי, בכל זאת ברמת הרפרנסים, אבל רוצים ליהנות מזה, רוצים לצחוק, והם גם לא מפחדים, גם אנחנו מדברים על חבר'ה הדתיים, הם לא מפחדים.
הם לא מאוימים.
וואלה, אז סיפרת בדיחה. זה הגיע לרמה שאנחנו ראינו את עצמנו סטיריקנים, היינו בטוחים שיחסו עלינו ובכתבים זועמים וזה, ואף אחד, מהר מאוד זה נהיה כבר סולד אאוט כבר כמה שבועות מראש, כל עוד היינו בקפיטריה, אז אנשים נורא רצו, בשלב מסוים עברנו לעולם הגדול, וכל הזמן חיכינו שמישהו יתעצבן עלינו. וזה קרה פעם אחת, שדווקא היה לנו, כל פעם היה נושא שבחרנו מתוך הפרשה, ופרשת במדבר לדעתי, בחרנו נושא של מספרים. כי פרשת במדבר יש בה המון מספרים, זה היה הנושא שלנו של מספרים, ונדב כתב שיר על מספרים, אני לא זוכר לגמרי את המילים, אבל הפאנץ' של הפזמון היה, ולנו יש אל אחד, גם זה יותר מדי. זה היה על כל מיני מספרים שיש לנו ביהדות, והפאנץ' היה גם אל אחד וגם זה יותר מדי, וברגע הזה ששרנו, אז קמה מישהי אחת, נעמדה מול ג'קי ונפנפה לו בעץ ואמרה לו, נו נו נו, ויצאה. היינו מאוד גאים בעצמנו שהצלחנו. אבל באמת, הגילוי היה שהקהל הירושלמי מוכן לקבל, ובאמת היו דברים, בחנו גבולות.
זוכר שהופעתם בפתח תקווה פעם, אני גרתי אז בפתח תקווה, היה כתוב איזשהו ניסוח לאחר צנזורה.
לאחר צנזורה.
כאילו שהיה איזשהו בחרו קטעים במיוחד שיהיה זה, וגם זה בסוף המופע, אנשים שם היו קצת בשוק.
תשמע, ברגע שהתחלנו להופיע מחוץ לירושלים, הבנו שהתרגל, שהתפנקנו. כי הקהל הירושלמי פינק אותנו, והוא אמר לנו, כאילו הוא היה איתנו, הוא אמר אנחנו יודעים, וזה, בוא נגיד ככה, במקום של של התוכן הקיצוני, סבבה. הוא גם היה איתנו בקטע ששכחנו טקסטים, ואתה יודע, אתה עושה מופע כל שבוע, אתה לומד מערכונים משבוע לשבוע, אתה גם תשכח ותאלתר, והם היו הכי איתנו. אבל גם כשהגענו למקומות, תראה, אנחנו מאוד מאוד נמנענו, זה אחד מהשיעורים הגדולים שלמדתי מג'קי לוי, ממש בהתחלה כשהתחלנו לעבוד על זה. הוא אמר, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, כל עוד לא תשתמש במילים מסוימות. יש מילים, שמעתי את הרעיון שלך עם חגי לובר, שאני עובד איתו עכשיו, ואני מאוד מעריך אותו, והוא דיבר על הקללות. עכשיו, יש משהו, כשבן אדם משתמש במילים מסוימות, שהוא יוצר מיד אנטגוניזם, וזה בכלל לא קשור לדתי או חילוני. אני חושב, יש סטנדאפיסטים שיש משהו קל, בלהשתמש בגסויות. אנחנו מאוד נמנענו מהגסויות, וזה אפשר לנו להגיד דברים שלהרבה קהלים מאוד לא קל לשמוע. לא רק על דמויות תנכיות וזה, כי באמת זאת לא המטרה. המטרה היא לא לבוא, בטח לא לשחוט פרות קדושות, ובטח לא זה. המטרה שלנו היא לדבר עלינו, על העולם של היום. וכשאנחנו מדברים על זה, על דוד המלך, כשאנחנו מדברים על זה שדוד המלך חטא, הביקורת היא לא על דוד המלך, כי דוד המלך עצמו אומר חטאתי להשם. הביקורת היא על אנשים שקוראים היום את הסיפור ומסרבים לקבל את זה שדוד חטא. וכשאתה מסרב לקבל את הדמויות האלה כדמויות אנושיות, אני חושב שזה עוול לתרבות שלנו, כי בניגוד לנצרות או לאסלאם, הדמויות בספר הספרים שלנו הן דמויות פגומות, הן דמויות שאפשר ללמוד מהן, שהן חוזרות בתשובה והן חוטאות, ולנסות להפוך את הדמויות האלה לאיזה שהן, לקדושות, זה, לדעתי זה עוול. וזה אחד מהמסרים שניסינו להעביר שם, ולא לכולם היה קל לקבל אותו.
היית שחקן שסיים את הלימודים, ונכנסת לעבודה אינטנסיבית של הצגה חדשה בעצם, כל שבוע? זה אלתורים או שזה...
לא, בלי אלתורים בכלל, את הכל כתבנו, היינו נפגשים פעמיים בשבוע, וכותבים חומרים בבית, זה היה הרבה עבודה, זה היה... לי זה תמיד הרגיש כמו התקופה של הביטלס בהמבורג, הביטלס בתחילת הקריירה שלהם, היה להם כמה חודשים שהם היו בהמבורג והופיעו כל הזמן, וזה היה כאילו הטירונות שלהם, מה שהפך אותם ללהקה הזה. אז אנחנו גם, שבוע אחרי שבוע כתבנו, אני למדתי מזה לכתוב, למדתי מזה לכתוב קומדיה, למדתי להופיע מול קהל, להיות, זה היה שיעור מדהים 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 בשבילי.
והחבורה הייתה גם עם הקהל? היו אנשים בקהל שהיו... כל שבוע רואים ומזהים אותם?
בוודאי, בוודאי. ואנשים, היה לנו שופט בית משפט עליון שהיה מגיע כל שבוע, קבוע. היה לנו, בוא נגיד ככה, עברנו לאולם הגדול, זה היה אולם של 200 איש. אני יכול להגיד שהיו בערך 30-40 איש קבועים. זאת אומרת, האולם היה מלא כל שבוע, והיו בערך 30-40 איש שהיו כל שבוע במקומות קבועים, כמו בית כנסת. זה הבית כנסת של 60 הצהריים. שבאים באופן קבוע, וזה היה מדהים לראות לא רק פנסיונרים, לראות אנשים עם ילדים שמכניסים להם את זה ללוז באופן קבוע, שישי בצהריים, זה היה נהדר, והלוואי ונוכל לשחזר את זה באיזושהי מסגרת יום אחד.
עבדת שם עם ג'קי לוי?
כן.
איך הייתה עבודה?
תשמע, ג'קי הוא המנטור שלי, אין ספק, כאילו, זה רבי ומורי. ג'קי עוד היה מורה שלנו בסטודיו, לימד תולדות התיאטרון בניסן נתיב, וברגע שיזמתי את הרעיון הזה, היה לי מאוד ברור שאני רוצה אותו כמנהל האומנותי. קודם כל, כי ההסתכלות שלו על העולם, הוא כאילו בדיוק על התפר הזה שבין סטורי טלר לסטנדאפיסט, שזה די על אותו ספקטרום גם ככה, אבל הוא מסתכל על העולם, התובנות שלו כל כך מבריקות, כל כך מצחיקות, והיחס שלו, כבן אדם דתי הלכתי, אבל הוא מסתכל על זה תמיד קצת מבחוץ. ומצד שני, הוא מאוד מבין את הקהל, הוא מאוד יודע, הוא יודע איך לבנות סיפור, הוא יודע איך לתקשר עם הקהל בצורה שמעוררת את הסימפתיה והאמפתיה. ובאמת למדתי ממנו המון, המון 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 לאורך השנים. זה היה כיף. באמת, בן אדם כזה לבוא איתו שבוע אחרי שבוע, לבוא איתו, לשבת איתו, להריץ איתו צחוקים, תענוג.
אוקיי, אז זה היה 4 שנים?
5 שנים.
5 שנים.
כן.
באיזשהו שלב זה נסגר?
וכן, באיזשהו שלב בית אביחי אמרו, יאללה, מיצינו את העסק, זה היה מופע לא זול. זה היה מופע לא זול לכתוב כל שבוע וזה, אמרו, יאללה, סוגרים את הבסטה.
והקמת את בלגינה?
את בלגינה כקביל, זאת אומרת, כבר כן הופענו עם בלגינה... תוך כדי, כשכלבת שבת יצא מבית אביחי, אז אנחנו בעצם לקחנו את זה לתוך תיאטרון בלגינה, ובמשך כמה שנים אנחנו שיווקנו את זה, והופענו עם זה ברחבי הארץ. תיאטרון בלגינה זה הכל התחיל, אביתר ליכטנשטט, חבר, למדתי בכיתה בניסן נתיב, כמה חודשים אחרי סוף הלימודים, קבע איתי פגישה, ואמר, הוא גם מגיע מבית דתי, והוא זיהה משהו, במשפחה שלו, שבתות בר מצווה של משפחות דתיות. שבתות בר מצווה של משפחות דתיות זה אירוע שכולם עושים אותו, כולם עוברים אותו, יותר ויותר עושים את זה בבתי מלון, וזה שבתות משעממות נורא. כולם מכירים את כולם, זה לא כמו שבת שבע ברכות, שיש פה משפחה חדשה שלומדים להכיר. כולם מכירים את כולם, כולם מכירים את הסיפורים. ותמיד אין מה לעשות. והתחלנו לבנות מופע, גם זה ג'קי עזר לנו מאוד.
מופע לשבת?
מופע לשבת, בר מצווה, מופע שמדבר על בר מצווה, שמדבר על עניין השבת, מדבר על יהדות באופן כללי.
שני אנשים חילונים.
שני אנשים דתל"שים.
דתל"שים, אוקיי.
זה הבדל משמעותי, כי באנו באמת מבפנים.
ובודקים אתם מגיעים לתפילה בבוקר?
לא, לא בודקים אנחנו מגיעים לתפילה. זה, בוא נגיד ככה, משפחה שמחפשת תוכן הומוריסטי לשבת בר מצווה, זה גם ככה, יש דברים שפחות מפריעים להם, באופן כללי. אני חושב שאנשים שנורא חשוב להם מה עושה הבן אדם שמופיע, אז גם לא ילכו לכיוון ההומוריסטי. נורא מעניין, לפני כמה שבועות עשיתי עם אשתי, שהיא גם שחקנית, עשינו מופע בשבת בצהריים בשכונה, באיזה פארק, מטעם המנהל הקהילתי, עשינו הצגה לילדים. ואחרי הצגה בא אליי בן אדם דתי ואומר, תגיד לי, מאוד נהננו, והכל, שאלה אחת, משלמים לכם על ההצגה הזאת? אמרתי, כן, משלמים לנו. זאת אומרת, אז אני חושב שחשוב שתגידו את זה לפני ההצגה, כי יש פה אנשים דתיים וזה. עכשיו, לא נכנסתי איתו ליותר מדי דיונים, אז עזוב הלכתי, אבל כן, יצא לך להיות במלון בשבת, יצא לך ששירתו אותך מלצרים, גם הם מקבלים כסף. הרב של הקהילה שלך מקבל כסף על העבודה שלו בשבת. יש דברים שפשוט, שנורא נוח להתעלם מהם בסיטואציות מסוימות, וברגע שזה מגיע לאמנות, שכאילו אמנות היא לא דבר שהיא...
לא מסט.
זה לא מסט, כן, זה מותרות. ואם זה מותרות, אז מה פתאום שישלמו כסף הזה בשבת? אבל לשמחתנו, המופע הזה כאילו רץ כבר כמעט 10 שנים.
הוא עדיין רץ?
הוא עדיין רץ. לא המון, זה לא איזה מופע, אנחנו לא אוהבים לנסוע לשבתות יותר מדי. אבל יש לנו פעם בחודש, בדרך כלל פעם בחודש, פעם בחודשיים, יש לנו שבת. מאז צירפנו לתיאטרון גם את רן קראוס, אנחנו שלישייה כבר בערך 8 שנים. וכל פעם 2 איתנו מופיעים, אז וזה המופע שמלווה אותנו מתחילת ימי התיאטרון, אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותו, זה תמיד גם חלק מהעניין, אנחנו לומדים את המשפחה, יש לנו קטע סטנדאפ שאנחנו כותבים על המשפחה, יש לנו מערכון שאנחנו עושים עם הילד, זה משהו זה לא משהו מנותק שאנחנו באים ועושים את הקטע שלנו, זה נורא כיף לנו. אנחנו מתוך זה למדנו, זה באמת אחד מהדברים שלמדנו בשנים האלה בתיאטרון, המקום הזה של ללמוד חברה, ללמוד משפחה, ללמוד מקום, ולעשות עליו את המחקר ולהכניס אותו לתוך היצירה שלנו. אז מתוך זה התפתחנו גם לדבר שעכשיו אנחנו מתמקדים בו בעיקר, וזה השחזורים ההיסטוריים. זה הגיע לאיזשהו שיא לפני כמה חודשים, שעשינו שחזור של 100 שנה לכניסתו של אלנבי לירושלים, עשינו את זה בשיתוף עם מגדל דוד, וממש, זה היה אירוע מדהים, אני שחקתי את אלנבי, ואביתר היה לורנס איש הרב, ורן היה ראש העיר הערבי של ירושלים, והבאנו עוד הרבה
שחקנים. כזאת, נכון?
אז יש וידאו, יש וידאו של היום הזה, זה היה אירוע היסטורי שאלנבי ירד מהסוס שלו, מחוץ לחומות, ונכנס לעיר ברגל, כדי, בניגוד לקיצר פרנץ וזה, ששבר את החומות בשבילו, אז הם באו להראות, זה באמת היה רגע היסטורי, 1917, דצמבר 1917, זה היה ממש אירוע שסימל את סוף ה-400 שנה של העות'מאנים, וכאילו תחילת העידן המודרני בירושלים ובכלל במזרח התיכון. אז אירוע נורא נורא חשוב, נורא נורא היסטורי, והיה 100 שנה, והחליטו לעשות לו שחזור, והיה מאוד מאוד מרגש, הצאצאים של הגדר על אלנבי היו שם, כאילו הברון? הלורד אלנבי של היום, בקיצור, היה שם ונשא דברים, בטקס המקורי נתנו את כתב הכניעה או whatever, כאילו הצהרת כוונות של הבריטים למה הולך להיות, לשמור על הדתות של כולם, נתנו את זה 7 שפות, אז גם אנחנו עשינו את זה 7 שפות, הביאו אנשים ירושלמים שמדברים בכל מיני שפות, חכם מנחם שהיה שם וניר ברקת, וממש ממש היה אירוע מכובד, ואנחנו נתנו את הצד התיאטרלי, שגם בזמן, בהתחלה, כשהיו קהל והסתובבו, זה היה נורא קומי וצחוקים וכיף, ואפשר להכניס הומור לכל דבר, באירוע עצמו, מאוד מכובד, מאוד...
השחזורים הם כאילו מדויקים?
אז זה היה ממש שחזור מדויק, ממש, כאילו בנינו את התלבושות, ראינו את התמונות, ובנינו את התלבושות, באמת, עבודה מאוד, מאוד מדויקת, אתה יודע, החלום הוא לעשות דברים כאלה בקנה מידה הרבה יותר גדול. אנחנו נמצאים, אנחנו חיים פה בארץ שההיסטוריה כאן היא מטורפת. היא מטורפת. עכשיו יש פה, יש כל מיני חבורות חובבים כאלה שמשחזרות קרבות. עושים שקרב קרני חיטים וכאלה שבאים צלבנים וסרצינים וחרבות וכאלה, שזה אחלה וזה מגניב. אנחנו באים במקום של הסיפורים, אנחנו נורא אוהבים את הדמויות שעברו פה. רק ירושלים, המלכים שהיו כאן, הורדוס ושלמה המלך.
הם בדיוק עושים עכשיו בינגו ירושלים, נפוליון היחיד שלא הגיע לירושלים.
אני בטוח שהוא מצטער על זה עד היום.
אחת השאלות הקשות שם,
מי לא הגיע לירושלים?
אוקיי, יש לך מופע גם עם נועם יעקובסון?
יש לי שני מופעים עם נועם יעקובסון. האחד הוא בשינוי, שהוא מופע שמיועד לקהל הדתי. כמו שאתה רואה, אתה יכול להוציא את הבחור מהישיבה, אבל לא את הישיבה מהבחור. כן, אז המופע בשינוי הוא... נועם ואני קודם כל הייתה לנו תוכנית רדיו ביחד, בגלי ישראל במשך שנה, תוכנית סאטירה יומית, שגם הייתה עבודה מאוד מאוד קשה. אבל כיף גדול, ובעקבותיה יצאנו באמת במופע, שהמופע הזה הוא פונה בעיקר לקהל הדתי, באמת כי יש הרבה רפרנסים שזר לא יבין, אבל אני אגיד לך שהופענו מול קהל חילוני, האמת היא שבפסח היה לנו, הופענו יומיים בפסטיבל בתיאטרון גבעתיים, הרבה קהל חילוני, והייתה לנו שם חוויה מעולה, כי פתאום גילינו, אתה מכיר את זה, אתה מופיע עם משהו שנים, אז פתאום אתה מגלה עליו משהו חדש. וגילינו שהמופע הזה הוא לא רק הומור פנימי של דתיים, אלא הוא יש בו גם אלמנט של קצת להציג את לחשוף את העולם הדתי מהמקום הכיפי שלו, מהמקום המצחיק שלו והנעים שלו, של כן, זאת חברה עם קודים משלה, אבל אפשר לראות את זה מבחוץ ונורא נורא ליהנות, וגם יש בזה משהו מעורר הזדהות, ואולי גם קצת מנמיך חומות, כי במיוחד כשרואים את הקהל הדתי מגיב, יש מערכון במופע שלנו, שהוא מערכון, שכתבתי אותו לקלבת שבת עכשיו, שמתרחש בשבת במוסך, ומגיע הבעלים של המוסך הדתי, שמגיע מהבית כנסת, ונותן תדריך לפועל הערבי שלו, בצורה שבה...
בשינוי.
איך שהיה עכשיו. כל דתי מבין את זה, מכיר את זה, את הלא להגיד ישירות, את הלרמוז. כשבאנם עם החוץ רואה את זה, כמו שאמרתי לך קודם, בקיבוצים, הופענו, התלבטנו אם לעשות את המערכון הזה בקיבוץ. קיבוץ, המערכון הזה, הופענו עם זה בקיבוצים, אנשים יקראו מצחוק. כי מכירים את זה, אנשים המבוגרים מכירים את זה. עכשיו, האנשים הצעירים, שהם מבינים מתוך הקונטקסט, כן, הם לא מכירים את זה מהחיים שלהם, אבל כשהם רואים איך הדתיים מגיבים למערכון הזה, אומרים, אוקיי, אז הכל בסדר. זאת אומרת, זה לא שהדתיים כאילו בסדר עם זה, הם מבינים שזו דרך שמתנהלים בה בשבת. אז זה מופע אחד, שאנחנו מופיעים איתו ברחבי הארץ. המופע השני הוא מופע באנגלית. מופע שנקרא Staying Alive.
שזה בשינוי באנגלית?
בכלל לא.
בכלל לא.
בכלל לא. יש קטע אחד שדמויות מקבילות, אבל בכלל לא אותו מערכון. הכל התחיל, שתוך כדי העבודה על בשינוי, שנועם ואני דיברנו, ופתאום גילינו שלשנינו יש רצון מאוד מאוד גדול לעשות משהו שיעזור מהצד הקומי התיאטרלי, להילחם בדלגיטימציה של ישראל. כלומר, הנה הייתה בדיוק איזו כתבה על מה שקורה בקמפוסים, בארצות הברית ובאירופה, וכל האנטי-ישראליות שיוצאת שם, ומצליחים בעיקר בזכות בורות עצומה, כי אנשים לא יודעים את העובדות. מה אנחנו יכולים לעשות לזה? ובדיוק במקרה הזה הזמינו אותנו להופיע, היה אירוע שליחים של המזרחי, הזמינו אותנו עם בשינוי, ואמרנו, נכניס קטע באנגלית. בואו נכתוב איזה קטע באנגלית ונכניס אותו זה. ואמרנו במהלך המופע, אמרנו אנחנו עובדים עכשיו על מופע באנגלית, שיהיה לחול, שיהיה לקמפוסים וכאלה, וניתן לכם טעימה, ונתנו את הטעימה. שבוע אחר כך התקשר לנו המנכ״ל של מזרחי העולמי, הרב דורון, שהוא איש מדהים, והזמין אותנו לפגישה, ושאל מה צריך כדי שהמופע הזה יצא לפועל. אז אמרנו לו, תשמע, יש שני דברים שצריך. א', צריך תקציב בשביל לבנות אותו, לכתוב אותו, לביים אותו כמו שצריך, לעשות לזה. ודבר שני, צריך קהילות שיזמינו אותו וישלמו להטיס אותנו. אז הוא אמר, תקשיבו, לגבי החלק השני, לא בעיה, תנועת המזרחי פרוסה בכל העולם, אנחנו מכירים את זה. אני רוצה לעזור לכם למצוא תורם לחלק הראשון. תוך חודש הוא מצא לנו תורם מיליונר דרום אפריקאי, שמאוד מאוד פעיל במלחמה נגד ה-BDS, ושהיה מוכן לשים כסף, ויצאנו לדרך, הבאנו חבר שהוא כותב מבריק ובמאי, שראל פיטרמן, שיחד איתו כתבנו את המופע, מופע שכולו באנגלית, ויצאנו לדרך. בהתחלה טסנו ללונדון, ככה רק בשביל לנסות את זה, על קהל מחול, אחרי זה הייתה לנו טיסה לשיקגו, כבר ממש מופע מתוקן, ולפני כמה חודשים היינו בטור שכלל את ניו ג'רזי ופילדלפיה וטורונטו, זה לא קל, לא קל למכור נקודה שחוזרת בכל הפרקים של הפודקאסט הזה, שעניין השיווק עד כמה הוא קשה, במיוחד, במיוחד לחול, קשה מאוד להגיע לחול אם אתה לא מספיק מפורסם ומוכר, אבל אנחנו מאמינים במופע הזה, אנחנו מאמינים בו, ואנחנו מאמינים שקצת קצת נטפטף ונופיע פה ושם, ואז פתאום זה יקרה.
והתגובות?
תגובות מדהימות, התגובות מדהימות, עברנו שינויים, יש משהו במופע הזה שאנחנו שמים אותו על השולחן כבר בקטע הראשון, וזה שנועם הוא ימני ואני שמאלני. זה דבר שאנחנו שמים אותו על השולחן.
וזה במציאות?
במציאות.
אוקיי.
זה שזה המקום שאנחנו באים ממנו, וזה גם נכון, זה גם באמת, כאילו הוויכוחים שלנו מגיעים משם, והמופע הזה יוצא מתוך המקומות שאנחנו מתווכחים עליהם, ומתוך המקומות שאנחנו מסכימים עליהם. כי נגיד אחד מהמשפטי המפתח במופע הזה, זה It's not a matter of right or left, it's a matter of right or wrong. זה לא משנה אם אתה ימני או שמאלני. ישראל היא הצד הנכון לתמוך בו. זו הגישה שלנו. זאת אומרת, במיוחד אם אתה אמריקאי, ליברל, דמוקרט, שתומך בזכויות להטאבים וזכויות נשים וזה. אז הצד הנכון פה הוא הצד הישראלי. וזו טעות שיש להרבה ליברלים אמריקאים ואירופאים. שהם בטוחים, שהם, זאת אומרת, הם, נטיית הלב שלהם היא לתמוך בחלש, והחלש הוא הפלסטיני. כמובן שגם אני כשמאלני מסכים עם זה, שהפלסטיני הוא חלש, וגם אני הייתי רוצה, לא ניכנס לוויכוח על זה פה בפודקאסט, אבל עדיין אני חושב שהכוחות שנלחמים בישראל, בוא נגיד שהפלסטינים זה חלק קטן מאוד, עם פלסטינים אנחנו יודעים להתמודד. הכוחות האמיתיים שנלחמים בישראל הם כוחות מאוד 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 חזקים, בכלל בכלל לא חלשים. ונגד הכוחות האלה אנחנו יוצאים. באופן כללי, סאטירה, כשסאטירה יוצאת נגד החלש, היא מעוותת, היא פתטית.
קל מדי.
זה קל וזה לא מצחיק, זה לא, אין לזה משמעות. סאטירה תמיד צריכה לצאת נגד החזק. והסתירה שלנו יוצאת נגד החזק, יוצאת נגד התקשורת העולמית שתמיד לוקחת, שיש לנו מערכון שם במופע של עיתונאי שמדווח על סיפור כיפה אדומה, אבל הוא בצד של הזאב, ולאורך כל המערכון הוא מנסה להפוך את הזאב לקורבן, ואת כיפה אדומה והסבתא והצייד לתוקפנים. אז זה מין דוגמה דרך שבה אנחנו רואים את המציאות.
להצליח להרגיז מישהו?
להרגיז?
אנשים שצפו בזה.
אז בוא נגיד ככה, שופרנו בלונדון, שהיא מאוד מאוד שמאלנית, אז כן, היו אנשים שאמרו, המופע הזה הוא מאוד, מאוד מוטה, הוא מאוד ימני, הוא מאוד זה. אני מודה שכן עשינו שינויים אחרי המופע הזה, היה מערכון אחד שהורדנו, שאני לא הייתי בנוח איתו מההתחלה, כי הוא היה גם קצת שטחי, אבל כן מאוד היה חשוב לנו שאנשים יבינו שהמופע הזה הוא לא מופע ימני או שמאלני. מופע פרו-ישראלי, לחלוטין. אנחנו לא מנסים להתחמק פה מהזהות שלנו. לגמרי מופע פרו-ישראלי, אנחנו לא מהאום, אבל השאלה האם צריך להקים מדינה פלסטינית או לא להקים מדינה, לא רלוונטית. לא רלוונטית. העניין הוא הדלגיטימציה לישראל. יש לנו שם גם הומור על עצמי. כולם צוחקים על עצמנו, יש שם מערכון על זוג ישראלי שנוסע לחול פעם ראשונה, ובטוח שכולם רוצים להרוג אותו כל הזמן. אז כן, יש לנו גם את הדברים שלנו שאנחנו קצת מגזימים ומקצינים בהם, אבל הרבה ביקורת כלפי חוץ, ובעיקר איזשהו מין מסר של, אתה רוצה להביע דעה, תלמד את העובדות. תכיר את המציאות, תדע מה קורה. אז עד עכשיו הופענו באמת מול קהילות תומכות, קהילות פרו-ישראליות, אז לא היה יותר מדי. כן, קטעים שלנו שעלו לפייסבוק, קיבלנו גם תגובות נאצה. לא רבות, אבל קיבלנו גם תגובות נאצה.
קצת ככה, אולי כחלק מעולם האומנות או יציאה ממנו, אתה קצת מתעסק בפוליטיקה בזמן האחרון.
כן, כן, זה נכון. כמו שאמרתי, ירושלים מאוד חשובה לי. אני לא באמת יכול להתרחק ממנה. ירושלמים רבים, ספציפית חילונים, עוד יותר ספציפית אומנים, ויתרו על העיר הזאת. יש איזה מין אווירת ויתור על ירושלים, אצל כל מי שכבר לא גר בה. ירושלמים עצמם לא מוותרים. זה פשוט, זה לא יאומן, עד כמה ירושלמים עצמם לא מוכנים לוותר על העיר הזאת. לא מוכנים לוותר על הצביון שלה, ועל הזהות שלה, ועל הזהות שלה כמקום פלורליסטי, כמקום שבו כולם יכולים להיות בו. זה לא נכון להגיד, יש המון תפיסות על ירושלים מבחוץ, שהן פשוט לא נכונות. א', העובדה שירושלים היא חרדים וערבים, זה לא נכון. גם מבחינה מספרית זה לא נכון. רוב הירושלמים הם עדיין חילוניים, מסורתיים ודתיים לאומיים. והחילוניים שבירושלים לא רוצים להפוך את ירושלים לעיר חילונית. וחרדים רבים בירושלים לא רוצים שירושלים תהיה עיר חרדית. יש משהו בקסם של העיר הזאת שזה בדיוק זה, שבדיוק כל הקהלים שרוצים להיות. נכון שיש קיצונים, וקיצונים שרוצים להשתמש בעיר הזאת לצרכים שלהם ולעשות את זה, ואני כבר לפני כמה שנים הבנתי שאני באיזשהו שלב ייכנס, ולא כפוליטיקאי, כי אין לי את היכולות האלה, אבל לעזור ולסייע.
אז בשביל זה הקמת את הברנג'ה?
אז קודם כל הקמתי את הברנג'ה, באמת ממקום, הברנג'ה זה פורום של אנשי תיאטרון בירושלים. המטרה של הדבר הזה היה, אני פשוט גיליתי יום אחד אחרי זה, 8 שנים אחרי שסיימתי את הלימודים, שאני לא פוגש שחקנים. אני לא פוגש שחקנים, אני לא יוצא איתם לבירה, אני לא יוצא לי לדבר איתם על תיאטרון, לא יוצא לי לראות הצגות. אני כל כך שקוע ביצירה של עצמי, שלא לא יוצא לי לחוות. זה נורא עצבן אותי. אז בהתחלה זה התחיל בואו נצא לבירה. בואו נראה הצגה ביחד ונצא לבירה. והיה נורא נחמד, וישבנו בשוק וזה, והיה נורא כיף. אחרי כמה חודשים, כבר החלטנו לקחת את זה יותר, והתחלתי לעבוד עם העירייה, ובנינו את הפורום בצורה יותר רצינית, ועם מפגשים וסדנאות. קיבלנו חלל עבודה, בהתחלה זה היה בבית אליאנס, עכשיו אנחנו באימקה, ובאמת, ועכשיו זה כבר הגיע אחרי 3 שנים, זה הבשיל למצב שיש לנו כבר פרויקטים משותפים עם העירייה, לטובת שחקנים ירושלמים, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם החן ועם בית מזי, הפרויקטים מדהימים שעכשיו יוצאים לפועל, יצאו עכשיו קולות קוראים, ושהשחקנים הירושלמים באמת יכולים לנצל את האנרגיות המטורפות שלהם בשביל להגיע גם לקהלים. כי כל כך הרבה אנשים אני מכיר שפשוט יושבים בבית ומתייסרים עם עצמם.
אומנים.
או כן, אומנים מיוסרים שכאילו, וכל הזמן, ולמה אף אחד לא חושב עליי ואף אחד לא אכפת לו ממני. והנה, אכפת. עכשיו כמובן צריך לחנך לכיוון השני, שתבינו שיש פה מערכת, בואו תצטרפו אליה, בואו תגישו, בואו תשתתפו. אבל אני מאוד שמח שהדבר הזה קיים. את הניהול של הברנג'ה אני נטשתי בחודשים האחרונים, ברגע שהפכתי להיות מזוהה פוליטית, וזה, הברנג'ה עכשיו זה שייך לעירייה, אז כבר הייתי חייב לעשות את ההפרדה. אני הצטרפתי לתנועת התעוררות, בראשות אופר ברקוביץ', שרץ לראשות העיר בעוד מספר חודשים, ואני ראש צוות התרבות של התעוררות, ואחרי לסרטונים, וכל מה שקשור ל...
שהם הרעיון שלהם שזה כאילו מהשטח?
התעוררות היא תנועה שבאה מהשטח, היא הוקמה לפני 10 שנים, ככה סביב, קצת לפני, אבל המחאה החברתית ככה הלתה זה, נכנסו בבחירות שלפני 10 שנים, נכנסו עם 2 מנדטים, ואז לפני 5 שנים עלו ל4 מנדטים, ועכשיו, אני מניח שאם ניר ברקת היה נשאר ראש עיר, אז גם לא היה צורך להריצה הזאת לראשות העיר, אבל ברגע שהוא עזב, והאופציות שיש לנו כרגע, ובאמת זה, זה רגע קריטי לעיר ירושלים, כי יש המון מועמדים, זה לא יאומן, עיר שלפני 10 שנים, בקושי היו 2 מועמדים, גם לפני 5 שנים, שמגרדים 2 מועמדים לרשות העיר, אז היום היא כל כך אטרקטיבית, כל כך הרבה אנשים רוצים להיות ברשות העיר, אבל לצערי, המועמדויות הן פוליטיות ואינטרסנטיות, שבאים אנשים, זאב אלקין רוצה לשפר את המצב שלו בליכוד על ידי זה שהוא ראש העיר, בן אדם שלא ירושלמי בכלל, שלא לדבר על משה ליאון, ואופר ברקוביץ' בעיניי, מעבר לזה שהוא באמת מנהיג, הוא באמת בן אדם שכל כולו למען החברה ולמען העשייה, והוא איש חכם, הוא כבר 10 שנים עובד בזה. וזו המטרה שלו, והוא רוצה את ירושלים, והוא איש הנכון לדעתי בזה, ואני עושה מה שאני יכול כדי לתמוך ולעזור בכיוון הזה. כמובן שבתחום התרבות, אין מה להגיד, אפילו זה נהיה קצת מגוחך, כי כאילו בתחום התרבות זה פשוט ברור לחלוטין שאין אף אחד אחר שבכלל מעניין אותו, התרבות בירושלים.
אין לו את התיק הזה.
כן, אז התיק התרבות תמיד היה אצל התעוררות, וזה כאילו היה נורא ברור שמי שרוצה תרבות ירושלמית, לא תרבות חילונית אגב, תרבות, גם תרבות דתית, גם תרבות חרדית, אז תומכים בהתעוררות, זאת לא השאלה.
המשחק זה אצלכם במשפחה, אני יודע שאחיך גם כותב.
אחי הוא תסריטאי. ההורים שלי לא לגמרי סגורים על איך זה קרה, מאיפה זה בא.
דילג דור.
אבא שלי רואה חשבון. אמא שלי הייתה מזכירה בבית ספר הרבה שנים. אבל כנראה שיש לנו את החיידק הזה היצירתי. לא יודע אם דווקא התיאטרלי, אבל כן. אחי הקטן הוא אדריכל, וכאילו אנחנו באמת משפחה יצירתית. אני יכול להגיד על הבנות שלי שזה עובר אליהם בגנים בצורה ברורה. לשתי בנות קטנות והן שחקניות שתיהן.
אשתך גם שחקנית?
אשתי שחקנית. אשתי, זאת אומרת, כשהכרתי אותה היא הייתה סטודנטית למתמטיקה. אבל היום היא שחקנית. זה מין גם חיידק שהיה אצלה מזו מתמיד, ובשנתיים האחרונות היא תמיד התעסקה בזה, ואימפרוביזציה וכל מיני דברים, והיא כתבה. היה לנו איזה מין תיאטרון קהילתי קטן שעשינו ביחד במשך כמה שנים בהתנדבות בשכונה, בקטמונים. ובשנתיים האחרונות היא חייתה לקחת את זה מקצועי, והיא לומדת, והיא משחקת, ואני מפרגן. ואני הכי, הכי בכיף.
זאת שחקנים?
לא קל. אבל, תשמע, עובדים. עובדים קשה. עובדים קשה, ובעזרת השם. זה באמת, זה כל פעם לחפש, להיות עצמאי זה לא דבר פשוט. וזה כל פעם לחפש את הדבר הבא, ופרויקטים, ולמרות עד כמה שזה קשה, עכשיו כן החלטתי להיכנס לתיאטרון ספקלריה, בצורה יותר מסודרת.
שחקן בית?
כשחקן בית, וגם מעין מנהל אומנותי שותף. חגי ואני עובדים כמה שנים ביחד, ובשיתוף פעולה ככה מאוד מאוד טוב. ובעוד כמה חודשים יהיה בניין חדש, בעזרת השם, עכשיו בשיפוצים, לתיאטרון ספקלריה, ואנחנו מאוד מקווים לעשות שם דברים גדולים ונהדרים.
לפני סיום, מה החלום שלך?
מה החלום שלי? החלום שלי שהרבה יותר אנשים יצריכו תרבות, שאנשים לא יירתעו מתיאטרון, מבמה, שכל בן אדם יאהב ללכת לראות הצגות, לא משנה מאיזה סגנון, כל אחד הסגנון שמתאים לו ושיואב אותו, וקצת להחזיר את מופעי הבמה למקום הראוי להם.
אתה מרגיש שיש בזה חיסרון?
ועל הזמן, אני מרגיש שיש, קודם כל שאנשים פחות יוצאים מהבית, עכשיו יש פה גם עניין, כלכלי, כן, ללכת לראות הצגה ב-150 שקל, זה לא פשוט. הייתי רוצה שהתיאטרון יהיה יותר נגיש, ואיכותי ומעניין ומצחיק ומאתגר, כי אני חושב שדברים שקורים על במה בלייב לא, אי אפשר לקבל אותם מלראות סרט אפילו לא במסך ענק, זה בטח לא בטלוויזיה בבית. עם זאת, אני מאוד אוהב טלוויזיה. אני מאוד 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 אוהב טלוויזיה, יש לי חלום ליצור טלוויזיה, אני עובד עכשיו על לכתוב כמה סדרות, וזה גם חלום מאוד מאוד גדול שלי.
ככותב או כשחקן?
גם וגם, כמובן שאני רוצה לשחק בסדרות שאני כותב. אבל כן, בוא נגיד ככה, אם אנחנו מדברים על החלום שלי, הפנטזיה שלי לעוד 10 שנים, להיות ערב ערב על במות ברחבי הארץ זה לא זה. זה לא זה. זה כאילו, אני בן אדם עם משפחה, אני אוהב להיות בבית בערב, אני אוהב ליצור את הדברים האלה, אני אוהב לגרום לאנשים לבוא. לאו דווקא, להיות על הבמה.
גדי וייסברט, תודה רבה.
תודה לך.
כיפה תרבות, פודקאסט תרבות יהודית. עורך ומגיש, עמי חניה. בשיתוף אתר כיפה.